ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. והיה קם יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. ספר יונה, שבו נעסוק בהפטרה של תפילת המנחה ביום הקדוש, מביא אותנו מיד בתחילת הספר למספר שאלות. א', יונה הוא נביא. כדי לזכות לנבואה, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מלמד אותנו שנביא הוא בעל דעה רחבה, נכונה, דעתו פנויה תמיד למעלה. אדם בעל מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. אז איך זה שיונה הנביא בורח מפני השם? כל ילד יודע שמהקדוש ברוך הוא אי אפשר לברוח. אז מה יונה חשב? שהוא יוכל לברוח מפני השם? שאלה ראשונה. שאלה נוספת, כשהוא מתכנן לברוח ולא ללכת למסור את הנבואה לנינווה, הוא מתכנן לברוח למקום ספציפי, לתרשישה. היה כאן יונה לברוח תרשישה. למה יונה מבקש לברוח דווקא למקום שנקרא תרשיש או תרשישה? ודבר שלישי, כשהוא עולה על האונייה נאמר וייתן שכרה וירד בה. חז"ל אומרים בגמרא בנדרים בקטע השני, וייתן שכרה וירד בה, אמר רבי יוחנן שנתן שכרה של ספינה כולה. אמר רב רומלוס, שכרה של ספינה הרי 4,000 דינרי זהב. והשאלה השלישית היא, אני מבין יונה רוצה שיקחו אותו באונייה הזאת לתרשיש, אז הוא לא ישלם כאן המקלס, הוא לא ישלם מחלקה רגילה, הוא ישלם פרס קלאס, הוא ישלם מחיר משולש. אבל כשאדם בא ומשלם את המחיר של כל האונייה, זה הרי חשוד, זה הרי יכול להביא את בעל האונייה להגיד רגע רגע, את הקפטן, את הקברניט, מה קורה פה? הוא בא עם מזוודה מלאה כסף, שווי כל האונייה, אני אחד כזה לא לוקח, זה יותר מדי, יותר מדי. אז אדרבה, אם יונה רצה לעלות על האונייה, הוא היה צריך לשלם קצת יותר את הכרטיס היקר פלוס, אבל את כל האונייה, סכום כזה גדול, אדרבה, זה יביא את רב החובל לא לקחת אותו. אלה הם השאלות שאיתם נתחיל להיכנס לספר יונה, ונראה בסייעת הדשמיה דבר פלאי פלאי פלאים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך יונה חושב שהוא יוכל לברוח מפני השם? הרי מבורא עולם אי אפשר לברוח. ב', מדוע כשיונה רוצה לברוח, הוא מבקש לברוח דווקא למקום שנקרא תרשיש, תרשישה? למה דווקא לשם? מה מיוחד במקום הזה? ושאלה שלישית ואחרונה, מה ראה יונה לשלם שכר כל הספינה כולה? אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט. יונה יודע מבורא עולם לא בורחים. זה ברור. הסיבה שבכל זאת הוא רוצה לברוח היא כי הוא מאמין שאם הוא ילך לעורר את אנשי נינווה לחזור בתשובה, יהיה חילול השם נורא אם הם יחזרו בתשובה, ופגיעה בעם השם, בנו עם ישראל. ולמה? אומר הרד"ק בקדר השלישי, כי נכתבה להיות מוסר לישראל, שהרי אם נוכרי שאין עם ישראל היה קרוב לתשובה, ובפעם הראשונה שהוכיחם הנביא שבו בתשובה שלמה מרעתם, בישראל מוכיחים אותם הנביאים השכם והערב ואינם שווים מדישם. אם נביא יחזרו בתשובה, מה יגידו אומות העולם? ריבונו של עולם, בחרת בעם לא מתאים. העם שבחרת, עם ישראל, הגיעו אליו 48 נביאים, 7 נביאות, כולם מדברים איתם על תשובה, תשובה, הם לא שומעים. והנה פה נביא העיר הגדולה, מגיע פעם אחת נביא, אומר להם, אם אתם חוזרים מתשובה טוב, ואם לא הכל נהפך, מיד כולם חוזרים מתשובה. ריבונו של עולם, תבחר לך עם אחר. לא בחרת בעם המתאים. זאת אומרת, נוצר חילול השם. ביחד עם זה אומר המצודות בקטע הרביעי, יונה בורח לחוץ לארץ, מקום שאין הנבואה שורה על הנביאים, כי הוא ברח מלפני השם, ולפני השם זה ארץ ישראל. ולמה? כי פחד, פן יבוא לו הנבואה עוד פעם, והוא יצטרך ללכת, אז מה? ואז, אם נרווה תתקיים, יהיה רע לישראל. לכן הוא היה חפץ להיות שליח בדבר, כי היה טוב בעיניו שיעמדו בראשם ויובדו ולא יהיו לשטן לישראל. נינווה זה עיר הבירה של אשור, עיר הבירה של אשור. אשור הרי תילחם בישראל. אז ברגע שהוא הולך להציל את נינווה, הוא בעצם גורם שנינווה יקו בעם ישראל. אומר יונה בעצם מה שאמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל. בורא עולם אומר למשה אחרי חטא העגל, עזוב, ארץ ממני ואשמידם, אני אשמיד את כולם ואני אעשה אותך לגוי גדול. אומר משה רבינו, בשום פנים ואופן, אתה הולך להשמיד את כולם, מכני לה מספריך שכתבת, גם אותי. אני לא הולך להיות מנהיג של עם אחר, רק של העם הזה. ומעניין, זה הפעם הראשונה שמשה רבינו נתגלה כמנהיג. עד היום משה עושה את ציווי השם, תחזור למצרים, דבר עם פרעה, תקע את מצרים, תקרע את הים, תזרוק את העץ לתוך המים המרים שיהיו מתוקים. הוא מבצע מה שבורא העולם אומר לו. פה בפעם הראשונה אומר, ריבונו של עולם, אתה לא משמיד את העם הזה. ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא הסכים איתו ואמר לו, סלחתי כדבריך. אומר לעצמו יונה, אני הולך בעקבות משה, אני לא מוכן שעל ידי יהיה חילול השם כזה גדול, ואני לא מוכן שעל ידי העם הזה ייפגע וימות. זאת אומרת, הוא הולך בעצם להקריב את עצמו. רק מה? יונה נמצא בדילמה. הרי מי שלח אותו לנדבה? זה לא שהוא מחליט, או מישהו אמר לו, והוא לא יודע אם לשמוע או לא. זה בורא עולם אמר, בורא כל העולם. אז אולי בכל זאת צריך ללכת, אולי לא צריך ללכת. הוא כל הזמן בדילמה עם עצמו, כן או לא. אומר לעצמו יונה, אני עושה סימן. אם הסימן הזה מצליח, זה בשבילי ראיה ש ההחלטה לברוח היא החלטה טובה. ההחלטה לברוח היא החלטה טובה. מה הסימן שאני עושה לעצמי? דבר פילי פלאים. אני בורח מהשם, לאיפה אני בורח מהשם? לנינווה, סליחה, לתרשיש. אם אני אצליח לברוח מהשם לתרשיש, סימן שההחלטה שלי לא למסור את הנבואה לנינווה היא נכונה. למה דווקא לתרשיש? מה זה תרשיש? איפה זה? אז נאמר בקטע השישי, במלכים, וכל כלי משקה המלך שלמה זהב. כשהיו באים לארמון של שלמה, הכלים היו רק מזהב. וכל כלי בית יער הלבנון, זהב סגור. בבית יער הלבנון, בית קיץ של שלמה, הזהב שם היה עוד יותר יקר. אין כסף לא נחשב בימי שלמה למאומה. כסף בזמן שלמה היה מים. שום חשיבות לא היה לזה, פחות ממים. אלא מה? כי אני, אני זה אונייה, אונייה תרשיש למלך בים, אם אני אונייה חירם, אחת לשלוש שנים. תבוא, אונייה תרשיש, נושאת זהב וכסף, שנבים, קופים ותוקים, פעם בשלוש שנים הייתה יוצאת אונייה לתרשיש. איפה זה תרשיש? אומר יונתן בן עוזיאל בקטע השביעי, ארי ספינת אפריקה למלכה. באפריקה. שם יש זהב, שם יש קופים, תוקים, ויש שם שנבים של פילים, יש שם אוצרות שאין את זה בשום מקום אחר בעולם. רק עד שנוסעים לשם, ועד שחוזרים משם, זה שלוש שנים. אומר לעצמו יונה, אם אני מצליח למצוא אונייה, בדיוק בזמן שאני מגיע לנמל ביפו, שנוסעת לתרשיש, זה בשבילי סימן, ההחלטה לברוח ולא למסור את הנבואה לנלווה, היא החלטה טובה. ולמה דווקא תרשיש? כי יונה, מי זה יונה? יונה בן אמיתי, הוא הבן של האישה הצורפית. כשהשם שולח לשם את אליהו, בזמן הרעב, בימי אחיו, הוא מחיה את הבן שלה. הבן יונה נפטר. וכשהבן הזה נפטר והוא מחיה אותו, אמא שלו אומרת, כי איש אלוקים אתה, הוא דבר השם בפיך אמת. אז לכן הוא נקרא יונה בן אמיתי, כי דבר השם בפיך אמת. יונה, נאמר בחז"ל בקטע השמיני, בן אמיתי משבט אשר היה, שנאמר אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון, וכתיב קום לך צרפת אשר לצידון, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לחלקך, ותני רבי אליעזר יונה בן אמיתי בן צרפית אלמנה היה משבט אשר. רבי יוחנן אמר מזבולון היה. אמר רבי לוי, דילגתי כמה שורות, יפה לימדי תני רבי יוחנן, אמו מאשר ואביו מזבולון. אנחנו יודעים שלכל שבט היה אבן בחושן. יש 12 אבנים, אודם, פיתתה, ברקת, נופך, ספיר, יעלום, לשם, שבו, החלמה, תרשיש, שם יש פסודים שונים של אבנים. נאמר בחז"ל בקטע התשיעי, אשר תרשיש, האבן של אשר, האבן נקראת בשם תרשיש. צבע המפה שלו דומה לאבן יקרה שמתקשטות בו אנשים, מצייר על אילן זית, השם שנאמר מאשר שמונה נחמו. אז אומר לעצמו יונה, אמא שלי באה משבט אשר, והאבן השבט של אמא שלי זה תרשיש, ועל שם האבן הזאת יש מקום באפריקה שנקרא תרשישה. אם אני מגיע, ובדיוק כשאני מגיע באונייה שנוסעת לשם, זה לא אונייה שנוסעת כל שעה ממקום למקום, אלא נוסעת פעם בשלוש שנים, והיא נוסעת את תרשיש, זה בשבילי סימן שמה שאני עושה כך אני צריך לעשות. כמו משה רבינו אמר לבורא עולם, אתה הולך להרוג אותם, וכן הנה מספרך שכתבת, אומר יונה גם אותי אותו דבר, אני לא מוכן למסור נבואה שאחר כך תזיק לעם ישראל ותגרום חילול השם. ואז מה קורה? הוא מגיע, ומגיע אונייה שנוסעת לתרשיש. עכשיו נבין, תראו מה כתוב בקטע העשירי, בפרקי דרב לזר, ירד יונה ליפו, ולא מצא שם אונייה לירד בה. והאונייה שירד ביונה הייתה רחוקה מיפו מהלך שני ימים, לנסות את יונה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? האונייה בכלל לא הייתה ביפו, היא יצאה ממקום אחר, רק היא הייתה רחוקה מיד לשני ימים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביאה לה רוח שערה בים והחזירה ליפו, וראה יונה ושמח בליבו. אמר, עכשיו אני יודע שדרכי מיושרת לפניי. אמר להם, ארד עמכם. אמרו לו, הרי אנחנו הולכים ליהיה הים תרשיש, אז זה רחוק מאוד, שלוש שנים לוקח לנסוע לחזור. אמר להם, אבוא עמכם. אז הוא ראה בזה סימן שבאמת הבריחה שלו מהנבואה היא נכונה. עכשיו הוא בא לאונייה, וכשאונייה כזאת נוסעת פעם בשלוש שנים, כל מה שהיא תביא מאפריקה האנשים יביאו את זה להרמונות או למכור את זה, הכסף שהם יקבלו על זה יהיה פי כמה וכמה מהשווי של הדבר, כי זה מגיע מסוף העולם. בכזאת אונייה חשוב לכל האנשים שיהיה להם כמה שיותר ויותר ויותר מה? כסף. כי כשיש להם יותר כסף, בזה הם קונים עוד דברים באפריקה. שם קל מאוד לשחד, לתת שוחד לאנשים, כמו להבדיל. אדם נמצא במקום שמשחקים עם כסף כל הזמן. אז אדם משחק ומפסיד הרבה, באים, נותנים לו עוד איזה מזוודה עם כסף, ודאי שהוא ייקח את זה. כי זה התכלית של המקום, כל הזמן לשחק עם הניירות האלה. גם באונייה הזאת, כמה שיותר אנשים באונייה יש להם כסף, יכולים לקנות יותר, יקנו יותר, ירוויחו יותר. מגיע יונה, אומר לה הקפטן, אומר לה קברנית, יש לי פה מזוודה עם כסף, זה בסדר, כך תוכל לעשות הרבה קניות שם. אמר לו, בבקשה, תעלה לאונייה. עכשיו, מה עושה יונה כשהוא עולה לאונייה? בדרך כלל עושים כך הרבה זמן, יושבים, מדברים, מאיפה אתה, מאיפה באת, מי אתה? יונה עולה לאונייה, איפה התא שלי, המקום שלי, נתנו לו את המקום עם המפתח, נכנס לשם, סוגר את הדלת. הוא יודע שמה שהוא עושה עכשיו זה נכון. עכשיו, מה קורה? המשך, פקח 11, פסק ד', והשם יטיל רוח גדולה אל הים, והיסער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. והירו המלאכים, והיזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדם. איך אפשר להירדם שיש כזאת ספינה שעוד מעט הולכת להתהפך, ותבין איזו ספינה גדולה, היא נוסעת לאפריקה, איך אפשר לישון? ליונה אין בעיה שהספינה תתהפך, אין לו בעיה שהוא ימות גם. הוא לא הולך למסור את הנבואה לזה שאז יהיה חילול השם גדול, יגידו הנה הגויים שומעים והיהודים בכלל לא שומעים, בחרת בעם הלא מתאים, וגם עם ישראל ינזק, אשור, האימפריה הגדולה הזאת תישאר ותפגע בנו. אז לכן הוא נכנס להפתעה, נרדם. עכשיו תראו מה קורה, המלאכים והזכוי של אלוהיו, אומר לנו רשי בקטע ה-12, מלאכים בני האדם המנהיגים את הספינה, איש של אלוהיו, מין 70 אומות של עקום היו שם. היה שם נציגים של כל העולם כולו, היו שם. וכל אחד מגיע לכזה מקום עם האלוהים שלו. למה כל אחד מגיע? כי כל אחד יודע, כשנוסעים בים זה לא נוסעים לחופש, זה נוסעים למקומות שיש גלי ים גדולים, זה לא פשוט, אז צריכים להתפלל, הם יודעים שהתפללו, יותר נוח לאדם להתפלל שהאלוהים שלו נמצא ככה לידו בכיס באיזה קופסה, מתפלל, משתחווה, אלוהים אחרים. אז כל אחד הוציא את האלוהים שלו, התחיל להתפלל. ואז מה קורה? רב החובל אומר לעצמו, רק רגע, כולם פה מתפללים וזורקים דברים לים, חסר לי פה מישהו, זה שנתן לי את המזוודה עם הכסף, אני אפילו לא יודע איך קוראים לו, רק אני יודע באיזה חדר הוא, הוא לא פה, הוא לא מתפלל. מה עושה רב החובל? פסוק ו, ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? הוא יורד אליו לתא, מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך, אולי תשאת האלוהים לנו, ולא נובב, כל אחד מתפלל לאלוהים שלו, תעשה משהו. מה עונה, מה עונה יונה לקברנית, לקפטן של האונייה, מה הוא עונה לו? אני כבר בא, אני כבר בא, זה בסדר. הוא בא, הוא בכלל לא בא, נשאר לישון. לא מעניין אותו מה קורה בחוץ. הוא לא הולך. אם הוא צריך למות עם האונייה, שיהיה. ואז מה קורה? חז"ל אומרים לנו, בקטע ה-13, רבי חנניה אומר, בפרקי דרב לזר, מ-70 לשנות היו באונייה, וכל אחד ואחד שיקוצו בידו, שנאמר באירוע המלאכים והיזקו איש אל אחי אל אלוהיו, והשתחוו, ויאמרו, נקרא איש בשם אלוהיו, והיה אלוהים אשר יענה, יציל אותנו מצרה זאת. הוא האלוהים, ויקראו איש אל אלוהיו, ולא הועילו. האלוהים שיציל אותנו, אנחנו נעבוד אותו, שום דבר לא עוזר. ואז מה הם אומרים לעצמם? בקטע ה-15, פסוק ז', ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדע בשל מי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. אני לא מבין, אם יש סכנה לאונייה להישבר, מה פתאום שמים גורלות? יש בעיה במזג האוויר. אלא, נאמר בקטע 14, פרשו מהלך יום אחד, הם היו בתוך הים כבר יום אחד, ועמד עליהם רוח שערה בים, מימינם ומשמאלם, ודרך כל האוניות עוברות ושבות בשלום, בשתיקות הים, והאונייה שירד ביונה הייתה בצרה גדולה, שנאמר באונייה חשבה להישבר. זאת אומרת, כל האוניות מסביב נוסעות בנחת. שום דבר לא קורה, האונייה הזאת כל הזמן הולכת להתהפך. ותזכרו, באונייה הזאת נמצאים המלאכים הכי טובים, כי הרי הם צריכים להגיע לאפריקה, זה לא לחצות את הריבר, להגיע לאפריקה. אז הם מבינים שיש פה מישהו בתוך האונייה, אז מה הם יעשו? גורל, ייקחו את השמות של כולם ויראו מי יוצא. מי אמר שהבעיה היא בגללו? עושים גורלות. מה זה גורלות? גורלות עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, ונראה מי יוצא. וכל פעם ופעם ופעם שעושים גורל, מי יצא? יונה. ואז מה קורה? באים אליו בקטע ה-15, פסוק ח', ויאמרו אליו, אגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך? מאין תבוא? מה ארצך? אי מזה המטר. כל השאלות שבעצם אחד שואל את השני כשהוא עולה לאונייה, הם נוסעים הרבה זמן, שלום עליכם, מי אתה? מאיפה באת? מאיזה עיר? איך קוראים לך? עד היום לא היה להם את ההזדמנות לשאול את יונה את כל השאלות האלה. למה? כי ברגע שהוא קיבל אוקיי לעלות לאונייה, מה הוא עשה? הלך ישר לחדר, סגר את הדלת, הוא בכלל לא התערב עם אף אחד. והנה פתאום עומד פה אחד, ורב החובר מתחיל פה להבין, עושה פה אחד ועוד אחד, נתן לו כזאת מזוודה עם כסף, וכל השערה היא בגללו, ולא יודעים עליו שום דבר. בוא נראה מה קורה פה, תראו מה הוא עונה להם. פסוק ט', ויאמר עליהם, עברי אנוכי, ואת השם אלוקי השמיים אני הרי, כי עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני השם הוא בורח, כי יגיד להם. תבינו מה כתוב כאן. האנשים באונייה, כל אחד מ-70 אומות. כל מלך שלח נציג, אדם רציני מאוד, שיביא לו מאפריקה את הזהב ואת הכסף ואת החיות הטובות והיפות. כולם יש להם הרבה מוסר, תכף נראה כמה מוסר היה להם. נראה איזה יראת השם, כשל אלוהים אחרים, אבל יש להם יראה מאלוהים. עכשיו תראו מה קורה. הוא אומר להם, אני עברי, את אלוקי השמיים והארץ אני אראה, ואני בורח ממנו. הם מפחדים, כי עומד לפניהם אדם שמצד אחד יש בו יראה אלוקית, שזה דבר חשוב, אבל הוא נלחם באלוקים שלו. הוא בורח ממנו, הוא עושה הפוך מהאלוקים. זה לא אדם פשוט. אדם שיראה את האלוקים, אלוקי השמיים והארץ, והוא בורח ממנו. זה מפחיד. מה קורה? ויאמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? כי הים הולך וסער. ויאמר עליהם, סעוני, ועטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשבילי השער הגדול הזה עליכם. אין שום בעיה. קחו אותי כמו שאני, שימו אותי במים. הכל יסתדר, אני אומר לכם, הכל יסתדר, אומר יונה. עכשיו תראו מה הם עושים. בקטע ה-16, פרקי דרב לזר, רבי שמעון אומר, לא קיבלו האנשים להפיל את יונה אל הים, והפילו גורלות עליהם, והיפול הגורל על יונה, שנאמר והפילו גורלות. מה עשו? יודעים שכבר זו הבעיה. לא עשו כלום. נטלו את הכלים שבאונייה, השליחו אותם אל הים, להקל מעליהם, לא הועיל מאומה. רצו לחתור ליבשה, לא יכלו. מה עשו? נטלו את יונה, ועמדו על ירקתי הספינה ואמרו, אלוקי עולם השם, אל תיתן עלינו דם נקי, שאין אנו יודעים מה טיבו של האיש הזה. למה אנחנו נהרוג אותו? לא מכירים אותו, אולי לא מגיע לו. אמר להם, לא, לא, תפסיקו, תפסיקו, אומר להם יונה, לבקש, בשבילי הצרה הזאת עליכם, סעוני ועטילוני אל הים. חבל על הזמן. הדבר היחיד, תזרקו אותי למים. עכשיו תראו מה הם עושים. בקטע ה-17, מיד נטלו והטילו עד הרכובותיו. הכניסו אותו למים עד הברכיים. והים, ועמד הים, מזעפו. לקחו אותו אצלם, והים סוער עליהם, שוב פעם סוער. הטילו עד טבורו, אולי עוד קצת. הים עמד מזעפו. העלו אותו אצלם. הים הולך וסוער עליהם, יטילו עד צברו, אולי צריך עוד קצת, ועמד הים מזעפו, עוד העלו אותו אצלם, והים הולך וסוער עליהם, יטילו כולו, מיד עמד הים מזעפו. תבינו איזה אנשים היו שם באונייה, אנשים עם מוסר גדול, עם עירה, לא רצו, מה הבעיה? מה עשית לנו? מתוך כעס ישר זורקים אותו? לא! זרקו את הכלים, זרקו את מה שהיה להם, אולי בכל זאת זה יעזור, אולי נחזור קודם ליבשה, נצליח. ואז לאט לאט. והוא עכשיו הרגיע את האונייה. למה הם עושים? הם יותר כבר לא נוסעים לתרשיש. הם ראו המלאכים בקטע ה-18, את כל האותות והנפלאות הגדולות שעשה הקדוש ברוך הוא עם יונה, מיד עמדו והשליחו איש את אלוהיו בים, שנאמר משמרים אבלי שווא, חסדם יעזובו. וחזרו ליפו, ועלו לירושלים, ומלו את בשר עורלתם, שנאמר ויראו המלאכים עירה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם, וכי זבח זבחו, ולא הם מקבלים זבח מן הגויים, אלא זהו דם ברית, שהוא כדם זבח, ונדרו ושילמו לאבי איש את אשתו ואת כל אשר לו לירא אלוקי יונה, ונדרו ושילמו, ועליהם אומר, ועל הגרים גרי הצדק, על הצדיקים ועל החסידים, ועל גרי הצדק, אלה גרי הצדק. כל אחד זרק את האלוהים שלו למים, הבל הבלים, יש אלוקים אחד, האלוקים של יונה. מה קורה בינתיים עם יונה? הוא במים. בקטע ה-19. וימן השם, כדי לעשות קו, דג גדול, לבלוע את יונה. והי יונה במאה הדג שלושה ימים ושלושה לילות, והתפלל יונה אל השם אלוקי, אלוקיו ממאה הדגה. יש פה דבר מעניין. הוא נכנס לדג, ואחר כך הוא מגיע לדגה, לנקבה. מה קרה פה? נאמר בקטע ה-20. וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. נכנס בפיו כאדם שהוא נכנס בבית כנסת גדולה. הוא נכנס לדג, ללוויתן, זה כמו שהוא נכנס לבית כנסת הגדול. ועמד, והיו שתי עיניו של דג כחלונות, מהירות ליונה. רבי מאיר אומר, מרגלית הייתה תלויה במאיו של דג, מהירה ליונה כשמש הזה שהוא מהיר בצהריים, הוא מהירה לו את כל מה שבים ובתאומות, ועליו הכתוב אומר, אור זרוע לצדיק. מה כתוב כאן? הוא נכנס לדג, וזה כמו בית כנסת. מה זה? מה עושים בבית כנסת? דבר אחד, מילה אחת, מה? מתפללים. יונה, אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא הציל אותך? תתפלל, תתפלל שיחזיר אותך ליבשה. יונה לא מתפלל, יונה לא מתפלל. אני לא רוצה לחזור לשליחות לנינווה. אני מוסר את נפשי, אומר יונה, עבור עם ישראל ושלא יכלו לשם, עבור כבוד השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? העביר אותו מהדג לדגה, לנקבה. ומה קורה שם? אומר רש"י בקטע 21, אמרו חז"ל בתחילה בלעו דג זכר, עמד שם ברווח, ולא נתן דעתו להתפלל. ורמז המקום לדג להקיא אותו על פי הדגה, עמד שם בדוחק, מפני העוברים שבקרבה, והתפלל מתוך הדחק. ואז מה הוא מתפלל? תראו את התפילה שלו, בקטע ה-19. והתפלל יונה, כמה פסוקים, פסוק ב', אל השם אלוקיו, מימי הדגה. ויאמר, קראתי מצרה לי אל השם ויענני, מבטן שאול שיבתי, שמעת קולי. מתחיל להתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. ותשליחני מצולה בלב ימים, ונהר יסובביני, כל משבריך וגליך עלי עברו. אני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך כדי לעשות קו, אך אוסיף להביט אל היכל קודשך. הוא נמצא בקצה של העולם, למטה, 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 הוא מסתכל על היכל קודשך. בהמשך, איך נאמר, פסוק ח', בהתעטף עליי נפשי את השם, זכרתי. ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך, מהמקום הכי נמוך עד היכל קודשך. ואז פסוק י', ואני בכל תודה אסבך לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה להשם. הוא נודר נדר, ריבונו של עולם תוציא אותי, אני יודה לך, יעשה שבח והודיה גדול לכבודך, סעודה גדולה. ברגע שהוא מבטיח, הוא נודר נדר מיד. ויאמר השם לדג, ויקה את יונה אל היבשה. ואז מה קורה? בקטע 22, בשלב הבא, ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור, כדי לזכור את זה, שנית אומרים חז"ל ולא שלישית. בורא עולם דיבר עם יונה רק פעמיים, פעם ראשונה בהתחלה ואז הוא ברח, עכשיו פעם שנייה שהוא יוצא מידם. מה הוא אומר לו? קום לך אל נלווה העיר גדולה וקרא אליה, כי הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, את הקריאה שאני דובר אליך. היה קם יונה ואליך נלווה בדבר השם, ונלווה את העיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. ויחל יונה לבוא אל העיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונלווה נפח. ויאמינו אנשי נלווה באלוקים, ויקראו צום, וילבשו שקים, מגודלם ועד קטן, פילי פלאים. תראו מה קורה פה. תראו לכם יהודי בעל למנתם, מסתובב מקצה לקצה, מתחיל ללכת, אומר כמה רחובות, לא הרבה, אומר בעוד 40 יום הנפש נפחת, והוא עובר מרחוב לרחוב. מה עושים עם כזה אדם? ישר לבית חולים, אין מה לעשות איתו. בא יונה, מתחיל להסתובב בנינווה, העיר הגדולה, גדולה מאוד, ומיד, מיד, כולם מתחילים לצום, לובשים שק, הבהמות, החיות, המלך. איך? אומר רש"י בקטע 23, ויקום אמר רבי יהושע, כי הלכו אנשי הספינה אל נינווה והגידו דבר יונה, על כן האמינו. אנשים שהיו בספינה, איך אמרנו, היו אנשים רציניים, אנשים שכולם מכבדים אותם, והם באים לנינווה ומספרים את הסיפור על היונה הזה, ופתאום הוא מגיע, הנה זה זה. אז כבר כולם האמינו. אז בעצם מה קורה פה? יונה מנסה לברוח לאפריקה, לתרשיש. כמה שהוא מנסה לברוח, זה גורם שהשליחות שלו בנלווה תהיה קלה יותר, יאמינו לו מיד. הוא אפילו לא יצליח ללכת 40 יום ו-40 לילה, מספיק ללכת חצי יום אחד, אולי יומיים, זהו, מיד כולם חוזרים בתשובה. כי כל ה-70 אנשים מ-70 אומות שהיו באונייה הגיעו לנלווה, סיפרו את הדבר הזה, לא אחד ולא שניים, באנשים רציניים. אז בעצם כמה שהוא ניסה לברוח, זה זירז את התשובה של נלווה. עכשיו תראו דבר מעניין, דבר מעניין מאוד. בליקוטי זוהר יש משפט אחד שפותח לנו, לדעתי בסייעת הדשמיה, עולם ומלואו. יונה הנביא, אתם מכירים את השם יונה ממקום אחר, לפני יונה הנביא? כן. במאה המבול, נוח שולח את היונה, נאמר בקטע 24, וישלח את היונה. דע, מה זה וישלח את היונה? זה יונה בן אמיתי הנביא. זאת אומרת, קיים קשר בין יונה הנביא לבין היונה שנוח שולח. וזה מעניין, היונה שנוח שולח זה אחרי 40 יום ו-40 לילה שירד מבול והפך את העולם. יונה הנביא הולך לנינווה לדבר איתם 40 יום ו-40 לילה שלא יתהפך העולם. היונה מביאה איתה עלי זית. מאיפה היא מביאה את זה? מיער המשחה. איך נאמר למעלה בקטע 26, ויוסף שלח את היונה ותבוא אליו, מאיכן הביאה אותו? רבי אבא בר כהנא אמר משבשושים שבארץ ישראל. רבי לוי אמר מיער המשחה. למה? דלוטפת ערה בישראל ומבולה. בארץ ישראל לא היה מבול, המבול היה בעולם, המבול הרס את העולם, אבל המים מכל העולם חיסו את כל ארץ ישראל, אבל שום דבר לא נהרס, המים רק הגיעו, ירדו המים, הכל התגלה מחדש. נוח נמצא עמוק עמוק בתהום של האוקיינוס, ומשם מה הוא מתפלל? אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. מהמקום הכי נמוך הוא מסתכל על היכל קודשך. היונה מהרי הררת נוסעת עד הר הזיתים להביא משם עלי זית. שהיא מביאה את עלי זית, מה אומרים לנו חז"ל על העלי הזה? אמרה היונה, מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית מידיו של הקדוש ברוך הוא, ואל יהיו מתוקים כדבש מידיו של בשר ודם. עדיף מבורא עולם, כי גם מה שהקדוש ברוך הוא נותן, ואולי זה נראה מר, בסוף מה יהיה עם זה? זה לא יהיה מר, זה יהיה באמת המתוק האמיתי, זה יהיה המתוק האמיתי. אדרבה, מה שנראה מתוק בהתחלה בסוף יכול להיות שיהפך להיות מר. עכשיו תראו דבר נפלא, למה יונה ברח לתרשיש? למה לשם הוא ברח? הוא עשה לעצמו סימן, אמא שלי משבט אשר, האבן של אמא שלי היא אבן שנקראת מה? תרשיש. אם תגיע אונייה שנוסעת לאפריקה, דבר לא, לא, לא מקובל, פעם בשלוש שנים, זה בשבילי סימן שבאמת כשאני בורח אני אעשה את הדבר הנכון, והקדוש ברוך הוא יסכים איתי. אבל דבר אחד הוא טעה פה. איך נאמר בקטע התשיעי על שבט אשר? הרי לכל שבט היה אבן וגם היה דגל. אשר תרשיש זה האבן, אבל צבע מפה שלו, צבע הדגל, דומה לאבן יקרה שמתקשטות בו אנשים, ומצויר עליו אילן זית. היונה מביאה איתה מה? עלי זית, כדי להראות מוטב יהיו מזונותיי מרורים כזית, אבל מהקדוש ברוך הוא. יונה מסתכל על האבן שקשורה לאמא שלה, לשבט שלה, אשר, תרשיש. הוא היה צריך להסתכל על מה? לא על האבן, אלא על הדגל. ומה יש על הדגל של שבט אשר? עד זית. יונה נמצא בדילמה. אם אני שומע בקול השם, אני מרגיש מר, אני מרגיש לא טוב, מה אני הולך לעשות עכשיו? יהיה חילול השם, העם הזה, עם ישראל, העם שלי ייפגע מישור. הוא מרגיש מרירות למלות את השליחות. אם הוא בורח הוא מרגיש יותר טוב, אין לו בעיה, הוא נהיה תשבר, הוא יושב, נרדם, הוא מרגיש טוב. מה עדיף? מה היונה לימדה? כשרואים זית מה לומדים? גם אם הוא מר אבל זה מישם, אל תדאג, זה יהיה בסוף מתוק. זה הייתה הטעות שלו. זה הקשר בין אותה יונה שנוח שלח לבין הנביא יונה שהקדוש ברוך הוא שולח. זה הקשר, זה החיבור. וכאן קורה עכשיו דבר מעניין. כשהוא הולך בפחות, פחות מחודש, פחות מ-40 יום, פחות מ-40 יום, הוא כבר מבין. הנה איך נאמר בקטע 27, וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא אל יונה רעה גדולה ויחר לו, ויפלל אל השם ויאמר אנה השם על עוזי דברי על עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה כל חנון רחום ערך אפיים רב חסד וניחם על הרע, ואתה השם קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. ידעתי שתעשה את זה, ידעתי שתציל אותם. ואז מה יקרה? כל מה שחשבתי יקרה עכשיו, יהיה חילול השם, עם ישראל ייפגע. זה מה שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, וזה עוד לפני 40 יום. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא בקטע 28? היום אומר השם, היטב חרה לך? זה באמת כואב לך? סליחה, אני לא מבין. הרי אמרנו קודם, שנוח שיונה יוצא מידן, והיא דבר השם אל יונה שנית לאמור. מה אומרים חז"ל? שנית ולא שלישית. בורא עולם דיבר איתו כמה פעמים? פעמיים. פעם ראשונה שהוא ברח, פעם שנייה שהוא הוציא אותו מידן. אז מה קורה פה? ויאמר השם, היטב חרה לך. פה הקדוש ברוך הוא כבר לא מדבר איתו. פה הוא מדבר עם עצמו. מה עכשיו הקדוש ברוך הוא היה אומר לי? מה אני הייתי אומר? אתם זוכרים עם יהודה, כדוגמה, הוא עומד מול יוסף. הוא עדיין לא יודע שזה יוסף. הוא אומר לו, תקשיב, או שאתה מחזיר לי את בנימין, או שאני הולך ואני צובע את כל מצרים בדם. הוא אומר לו, יוסף, מה, אתה מפחיד אותי? אתה מומחה להיות פיינטר, להיות צבאי, הרי אתה צבעת את פן את הפסים בדם. מעולם יוסף לא אמר דבר כזה למי? ליהודה. כן? מעולם הוא לא אמר לו. אלא זה בעצם שיחה שמנהל אותה יהודה עם עצמו. אותו דבר, באותו מהלך גם פה. יונה אומר, אמרתי הקדוש ברוך הוא, אתה רואה, למה עשית לי את זה? ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, כאילו יונה אומר לעצמו, מה באמת כואב לי שהשם יציל את מנווה? והוא לא נותן לעצמו תשובה, זה נשאר באוויר. אבל מה הוא עושה? ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה. וישב תחתיו בצל עד אשר יראה מה יהיה. אולי בכל זאת זה לא יקרה. ואם זה יקרה, אולי בכל זאת כן טוב שזה קרה. הוא יושב בחוץ לראות, אבל הסוכה שהוא עשה היא לא מספיק טובה, חם מאוד בחוץ. וימן השם אלוקים כי כיון, ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו. וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. פתאום קרה פה איזשהו משהו שלא היה קודם. איזה עץ גדול עם הרבה ענפים. עכשיו יש לו צל, עכשיו נעים לו. הוא מבין שזה סימן מהשם. אל תדאג, זה בסדר. אולי באמת הוא ישמח ויונה יראה איך מזה מתהפכת. ואז, וימן אלוקים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הכיכרם ביבש, והי כזרוח השמש, וימן אלוקים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה והתעלף, וישאל את נפשו למות פעם שלישית, והם אותו מותי מחיי. ויאמר אלוקים אל יונה, היטב חרה לך על הכיכיון? באמת, באמת כואב לך שלקחתי את השד, את הצל? ויאמר, היטב חרה לי עד מוות. הוא אומר לעצמו, ויאמר השם, אתה חסת על הכיכיון אשר לא עמלת בו, לא גידלתו, שבלילה היה בלילה עבד, ואני לא אחוס על נלווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם אשר לידע בין ימינו ומשמאלו ובהמה רבה. מפריע לך כל כך הכיכיון שאיננו? אומרים חז"ל בקטע 29, מה עשה הקדוש ברוך הוא? העלה כיכיון על ראש יונה בלילה, ובשחרית עלו עליו 275 עלים וצל, כל הלב ועלי 400, 4 זרת וטפח, היה צל יפה, וארבע אנשים יכולים לשב בצילו תחת הכיכיון לכבוש את השמש. ויזימן הקדוש ברוך הוא תולעת, עיקה את הכיכיון ויבש ומת, וזבובים מיתושים שרועים עליו ומצערים אותו עד שביקש את אפשר למות. באותה שעה זלגו עיניו דמעות כמטר לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו יונה, מפני מה אתה בוכה? יש לך צער על זה? אתה מצטער? על מה? על זה שלא גידלתו, לא הכנסת בתוכו זבל, לא השקית בו מים, לילה אחד היה ולילה אחד יבש? וזה כל כך כואב לך? ואני לא אחוס על העיר הנמבה הגדולה? יש בה כל כך הרבה אנשים, רובם בכלל לא יודעים כלום, לא שמעו עליי, תינוקות, גם הגדולים הם כמו בהמות, בהמה רבה, תראו זה דבר, אין להם את הדעת, לדעת את אלוקי השמיים, ואני יצרתי אותם. מיד, באותה שעה, סוף הקטע 29, נפל עליו, נפל על פניו, ואמר, הנהג עולמך במידת הרחמים, דכתיב כי להשם אלוקינו הרחמים והסליחות. קדוש ברוך הוא, אתה צודק. היה לי מר בהתחלה, אבל טעיתי. כי חשבתי, אם מר לי, יהיה לי מר תמיד. אבל המרירות הזאת היא באה הרי ממך, וממך הרי לא בא שום דבר מר. רק טוב תמיד יוצא מזה. למדתי את זה בדרך הקשה. אבל למדתי פה ניסיון גדול, למדתי פה דבר גדול, שאם צריך לעשות משהו וזה רצון הבורא, גם אם אני לא מבין, גם אם זה קשה, עושים את זה. כי רק טוב יצא מזה, רק טוב יצא מהדבר הזה. אי אפשר לברוח מזה. אדם שבורח, אבי רבא, הוא רק יקרב את עצמו לזה יותר מהדלת השנייה, מסביב. זה ספר יונה שקוראים לפני תפילת נעילה, לצאת מהיום הקדוש, מהיום שאנחנו מתרוממים, רואים את הכל במבט אחר, מבינים גם מה שמר היום, מחר זה יהיה מתוק. ויורה השם עץ וימתקו המים, לא שמו סוכר והמים יהיו מתוקים, כמו ששמים בתי סוכר וזה נהיה מתוק, אבל הפה נשאר מר, את לא מרגישים את זה כי יש גם סוכר, אלא המר עצמו נהפך להיות מתוק, המרירות נהפכת להיות מתוקה. מה זה חטא? חטא זה הרגשה של מרירות, של צער. חטא מביא אדם לייאוש, מה כבר אני יכול לעשות? עוד חטא, עזבו, תשובה, דברו עם מישהו אחר, הוא בסדר, אני כבר אחרי זה, אני כבר לא יכול. מה כתוב בנעילה? חי אני מיום השם, אם אכפות במות המת, כי אם שוב רשע מדרכו בחיה, שובו, שובו, מדרככם הרי ולמה תמותו בית ישראל. אין ייאוש, אין קושי, אין, גם אם קשה, מנסים עוד פעם. כי האדם, אם יש לו קושי, הוא יכול להתגבר, הוא יכול לעמוד בזה. זה ההכנה לנעילה. זה ספר יונה. זה יונה שמלווה אותנו ממעמקי הים, המקום הכי רחוק, אבל הוא מביט אל היכל קודשך, אל המקדש. היונה, התיבה נמצאת בהרי הרד, במקום הכי גבוה, אבל משם היא מגיעה להר המשחה. כשהכיוון הוא כיוון נכון, מגיעים בסוף אליו. המבט הנכון ביום הכיפורים הוא כזה גדול, שנותן לנו אפשרות להתקדם, להגיע באמת אל היכל קודשך. יונה התחיל את הנבואה שלו בירושלים. יונה היה בעולי רגלים היה, ובשמחת בית השואבה שרתה עליו רוח הקודש. המעגל הזה נסגר כשהוא נמצא במאה הדג, לשם הוא רוצה לחזור. למקום ששם הוא זכה לשכינה. גם כל אחד מאיתנו ביום הכיפורים באמת משתוקק להגיע לאותה קדושה של הר הקודש של ירושלים. אם נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, כמו שחזם מלמדים אותנו בכיוון הזה בספר יונה, אז בסייעתא דשמיא נזכה באמת עוד בזו השנה לשבת בסוכת אורו של לוויתן. אותו לוויתן שלימד את יונה איך לראות נכון ולהבין, גם אם הדבר מר, אבל זה בא מהקדוש בחוץ, זה מתוק, זה מביא למתיקות הגדולה. לכן כמה נפלא, אותם מים ששם זרקנו את העבירות בראש השנה, מאותם מים אנחנו שואבים בחג סוכות, ושבתם מים בססון, ממעייני הישועה, הרי זה מלא עבירות, בינתיים העבירות נהפכו לזכויות. למדנו מהטעות, אז אדרבה, זה עזר לנו, זה נהפך לזכות, לוקחים את המים בחזרה, כי הכל מלא זכויות. נראה את הדברים באופן הזה, בצורה הזאת, בסייעת הדשמיים נזכה שבורא עולם ייתן לנו באמת את כל מי שלא תיבנו לטובה, נזכה לברכה, שמחה, הצלחה ולשנה טובה. זה פעם ראשונה שאני נותן שיעור על ספר יונה.